כן ירבו, פרק 200.
דברי הימים, הסקט על התנך והמזרח הקדום. מוזיקה יפה, אבל צריך להתחיל.
שלום וברוכים הבאים לפרק 200. א' בתשרי, למעשה כפתת באלול, למען מאזיננו המנועים מהאזנה באלף בתשרי. אז שנה טובה וחג שמח לכם ולכל יקיריכם. שנת 3228 להצבת מצבת מרנפתח. במקור הפרק הוקלט בשני מכשירים, ראשי וגיבוי. הראשי לא הקליט, אז מה שנשמע זה את הגיבוי. שם הפרק, כן ירבו. פרק חגיגי לרגל פרק 200. גם פרק זה הוא בחסות דוקטור ירון הראל, רפי שביט, מוטי חזקלי, אלעד אבן, רינה לוי ודן סגל, תומכי הפטריון העיקרים. גם בפרק הזה יראיין אותי, חברי כאח לי, חבר מועצת החכמים, קצין המרגמות השני בטבעו בצהל.
קטע הראשון.
אמת, עמית פלאצ'י. וגם הפעם הפרק יוקדש להיסטוריה של התוכנית מפרק 100 ועד הלום.
שלום למאזינים. איך פרק 200 הגיע כה מהר? לפי החשבון שלי זה היה אמור להיות עוד שנה וחצי בערך.
אמת ויציב. אבל הקורונה זרזה תהליכים. שבוע לפני הסגר, אתה יודע, התארחתי אצל דודו ארז בשלושה שיודעים אצלו באולפן. התחיל הסגר ואז העורך היקר רז חסון התקשר אליי ואמר שהם פותחים בית ספר משודר. כלומר, בכל יום מומחים שונים יעלו לשידור וידברו על תחום הדעת שלהם. והוא שאל, האם אני מוכן להיות המומחה לתנך או המורה לתנך? ישבתי בחיוב, וכיוון שהשקעתי בהכנת החומר, היה לי חבל שמאזיני ההסקט, מאזיני דברי הימים, באמת לא יאזינו. אז, כשהם מעלים את ההקלטה, אני מוריד את הקטע שלי ומעלה אותו לאתר. עכשיו, לא ערכתי כמה זמן עם השך הסגר כמובן, וכיוון שזה פרק קצר, הענקתי לו את הכותרת דבר היום. במקרה הזה, פשוטו כמשמוע, באמת, כל יום כמעט עליתי לשידור מראשון עד רביעי. פרקים הלכו והצטברו, הלכו ונערמו, ולאחר תום הסגר, המפיק הציע לי פינה שבועית. ביום שלישי פעמיים כי טוב, כמובן, ושוב הסכמתי. בין לבין, אני גם ממשיך להעלות את הפרקים הרגילים.
יפה. במקום לפתוח קטגוריה חדשה, ניפח את הקטגוריה קיימת. אתה יכול להיות רואה חשבון. אין ויכוח.
נכון, אם כי ממש לאחרונה יצרתי קטגוריה נפרדת וחדשה ולא דבר היום, אבל עדיין אני מונה אותם במניין הפרקים.
טוב, ספר לנו מה קרה מאז ההקלטה הקודמת שלנו.
באיזה תחום?
חיים, תעסוקה, באקדמיה, מילואים שלנו.
אוקיי, נתחיל במילואים. אתה האחרון שהצלחת לארגן לי כמה ימי מילואים, ממש ממש לפני הסגר, בגזרת ניצנה שם.
נכון.
היה מרתק, עם שני בחורים מקסימים, נצגר ודובב. כן, אם הם שומעים אותנו, אז חבר'ה, אני אוהב אתכם. ובואו נעבור לאקדמיה. עכשיו, לאחר עשור באקדמיה, מתוכן 9 שנים במכללה מאוד מסוימת, אני והאקדמיה, אני והמכללה, מה שנקרא, כבר לא.
מה קרה?
בואו נאמר, לא ראינו עין בעין את משולש הכוחות סטודנט מרצה הנהלה.
ונפרדתם כידידים?
כן, אני עוד בקבוצת הוואטסאפ של מרצה החוג, אגב.
והתעסוקתי? עד שהתחלת סוף סוף להתנזר מהפייסבוק, העלית הרבה תמונות של מערת הנטיפים.
אמת, אמת, אמת. בואו נתחיל בפייסבוק. אני והפייסבוק די בהפוגה. אלמלא דף הסקט, לא הייתי נכנס לפייסבוק כלל ועיקר.
וזה למה?
כי פייסבוק זה גוזל הזמן העיקרי שלי. מרק צוקרברג מפעיל כל מניפולציה אפשרית על מנת שנשאר בפייסבוק. כמה שיותר זמן, ואני מעדיף לנצל את הזמן הזה למטרות מועילות יותר. מועילות יותר מבחינתי הכוונה, כן? ללמוד תורה, לכתוב עוד פרק למשל, ולמרות ששוב יש שינויים ונזכיר אותם בהמשך.
אוקיי, מערת הנטיפים.
יפה, אהבתי הגדולה, ועוד בטרם נפרדתי מעולם האקדמיה, אם אתה זוכר, נרשמתי לקורס מורה דרך. קורס מדהים, קורס מרתק, קורס מעשיר בצורה בלתי רגילה, אני ממליץ לך ולכל אחד מהמאזינים, אם יש להם זמן, גם כהעשרה אחרי הפנסיה או לקראת הפנסיה, זה מומלץ בחום. וגם החברים שפגשתי אותם בקורס, ילוו אותי בהמשך חיי, חלקם לפחות. עכשיו, בעודי בשלבי פרישה מהמכללה, היה לנו סיור שהוגדר סיור העולם התחתון. מה הכוונה? מערת הנטיפים ובית גוברין. ממש, כל הסיור, כמעט לא ראינו אור שמש, היינו כמו איזה חפרפרות כאלה, למרות שאין חפרפרות בארץ, צריך להגיד חולדים.
חולדים.
ומאוד התלהבתי מהמערה, ומערת הנטיפים. בשבוע אחרי זה, מישהי בקורס שלחה הודעה בקבוצה, מודעה דרושים למערה. אמרתי לעצמי, וואלה, היקום שולח לי רמז. שלחתי דואל למנהלת, ומאז אני עובד במקום עם נוף מדהים. איזה נוף יש לי בעבודה? אנשים רק מקנים לי.
כן. מה אתה עושה במערה? אתה רק מדריך?
לא. עכשיו, מלבד ההדרכה, וזה בעצם פיקוח, וגם עכשיו זה ירד בגלל הקורונה, הביקורים מתוזמנים, והסיורים עצמאים אין הדרכה, אני פשוט משגיח שהם לא יעשו יותר מדי שטויות, אבל אני אחראי גם הניקיון המערה.
מה זה אומר?
מה שנקרא טיפול בכחוליות.
כחוליות? מה זה כחוליות?
נכון, זה נשמע כמו המונח העברי שהאקדמיה בחרה לשחקניות פורנו, אבל מדובר בסוג של עצות, מה שקראו עצות כחולות או ציאנובקטריות בלעז, אלה הן צרה צרורה. עד שגילינו את המערה, גילינו, האדם הכוונה, לא היו בחיים, כי הייתה פשוט חלל קרסטי בלב ההר. הכחוליות באו בעקבותינו, הן גדלות על זקיפים וגורמות נזק בל ישוער.
איך הן גדלות? בחושך?
לא, וזו הבעיה. האור שהכנסנו למערה. פעם המערה נראתה כמו דיסקוטק, אדום, לבן, צהוב, כחול, כל מיני, באמת היה, נראית ממש יפה, אבל זה מאוד תרם לפוטוסינתזה שלהם. היום יש רק תאורה כתומה, אורך הגל שהכי פחות טוב להם.
טוב, הבנו שהן לא פולניות. מה הן בעצם עושות?
הכחוליות האלה גורמות נזק משולש. קודם כל, מונעות מהגיר המומס להתגבש על הזקיף. דבר שני, הן חודרות לזקיף ומפוררות אותו, לאט אבל בטוח. ודבר שלישי, הן קולטות חנקן ופולטות חמצן. עכשיו, כשהן עושות את זה בים הגדול, זה מצוין. זו ברכה, הם והעצים יצרני החמצן הגדולים שלנו בעולם. אבל במערה זה לא טוב, כי זה מדלל את ריכוז הפחמן הדו-חמצני, שהוא נחוץ להתפתחות התקינה של הזקיפים. גם של הנטיפים אגב.
מה הריכוז שלו במערה?
במערה הריכוז שלו הוא בין פי 2 לפי 3 מאשר בחוץ. אם בחוץ זה סביב 400-450 חלקי CO2 למיליון חתיכות, PPM מה שנקרא, במערה זה נע בין 800 ל-1200, ובימים עמוסי מבקרים זה יכול להגיע כמעט ל-3000. כלומר, האדם בנשימתו תורם את הפחמן הדו-חמצני.
אבל זה אפשר לנשום שם בביתך.
אין בעיה. הבעיה העיקרית במערה, מבחינת תחושה, זה הלחות. זה בין 98% לחות, וזה הרבה יותר קשה מאשר עוד קצת פחמן דו-חמצני.
אז מה עושים עם הכחוליות האלה?
עכשיו, אם אני מצליח, אז אני מסיר אותן בעזרת שפשוף ומטלית לחה, וזה אפשרי רק ואך ורק כשהן צעירות ולחות על פני השטח.
ומה אם לא?
זה באמת צרה צרורה, כבר הן חלק מהסלע, ואז יש ריסוס במי חמצן, ואני רוצה לומר שאנחנו עדיין לומדים את הנושא, זו מלחמת התשה, מה סוג של ניסוי ותהייה, ואיך אמר לי פרופסור אהרון קפלן מהאוניברסיטה העברית, איש יקר, מומחה לכחוליות, הוא באמת תורם לנו מזמנו וממרצו ומהידע שלו, הוא אמר לי ככה, אל תיקח ללב, יש לי יתרון של 2 מיליארד שנות אבולוציה עליך. אז זה לא חוכמה, מה שאתה עושה, הם יתגברו מיד.
מה שנכון, נכון. טוב, מה החדש בדברי הימים?
יש התפתחויות, ועוד איך. נתחיל מזה שקניתי מאז הפרק הקודם, קניתי מכשיר הקלטה חדש, אתה רואה אותו פה.
כן.
מכשיר הקלטה לצורך רעיונות.
ממש מרצדס.
ממש, ממש, וגם עבור, למה שבע קטני, השיחות שלי עם דני.
ספר קצת על השיחות עם דני, על למה שבע קטני.
בשמחה. עכשיו, באחד מהסיורים של קורס מורי הדרך, היינו במוזיאון ישראל, והייתה לי שם נקודת הדרכה על המצבה מטל דן, ממצא מרתק, היה לנו פרק על זה, ובעודי עומד ליד המצבה, מי הופיע?
מי?
דני הרמן, הידוע בכינויו דני דה דיגר.
ספר לנו קצת על דני.
דני הוא מורה דרך ותיק, מוערך, מנוסה ובעיקר איכותי, אבל מה שרלוונטי הוא ששנינו למדנו יחד ארכיאולוגיה אי אז בשנות ה-90. עכשיו דני מזמן רצה להרים הסקט בנושא ישו והנצרות הקדומה, אבל כמו שתמיד, תמיד היו לו סיבות למה לא. לא מסתדר, אחרי החגים, פה, שם וכו' וכו'. ויום אחד בעודו מערער בנושא, את מי הוא רואה מדבר בהתלהבות במוזיאון ישראל?
אותך.
בדיוק. הוא הרי מאזין של דברי הימים. וגם הוא ראה במפגש בינינו רמז מהיקום. הוא אמר שהתקשר אליי, ואשכרה הוא התקשר אליי. נפגשנו, והשאר היסטוריה.
איך אתם יוצרים פרקים?
תקשיב, עבודה עם שותף היא דבר מאתגר. לשמחתי, דני ואני, שנינו סובלים ממחסור חריף באגו. אני כותב את השלד, שולח להערות, הוא מחזיר, וכך אנחנו מתמסרים עד שמגיעים לנוסח מוסכם. לפעמים הוא כותב את השלד, שולח להערות, ואותו דבר, כאילו, אחד מאיתנו מתחיל והשני מוסיף, וככה זה פינג פונג כזה. בדרך כלל, טיוטה שלישית או רביעית, אנחנו מגיעים להסכמה ויוצאים להקלטה, וזה מזכיר לי כמו בתיווח, פגש שלישי או רביעי במטרה. אחרת המחלקה לא מתפקדת.
ואז אתם מקריאים מהדף.
חלק מהזמן, בעיקר ציטוטים, אבל למרות שהשיחה גולשת לפה ולשם, הרי הדף באמת מחזיר אותו לתלם ומונע כל מיני התפזרויות. עכשיו, כל פעם שדני נקרא מצחוק, זה כי אמרתי משהו שלא כתוב והפתעתי אותו.
אולי נשמיע את הברכה של דני?
בהחלט.
שלום למאזיני דברי הימים, כאן דני הרמן, הידוע בכנויו דני דה דיגר. אני ואילן עושים פודקאסט מקביל על דברי הימים של המאה הראשונה בפרובינקיה יהודיה, או בקיצור דברי הימים של הברית החדשה. אנחנו כבר הגענו לכ-20 פרקים, אבל דברי הימים היום ממש חוגגת 200 פרקים. 200! וואו! אז אילן, המון מזל טוב, ומי ייתן וגם הפודקאסט המשותף שלנו יגיע יום אחד לפרק 200. לא יאמן! חוץ מזה שתדעו שאילן בקרוב מצטרף לשורות מורי הדרך, ולי זה מריח שאולי יום אחד ניזום עוד הסקט על טיולים. איך נקרא לו? דברי האתרים? בקיצור, המון מזל טוב לאילן ולהסקתך, איך אומרים? עד 120. בעצם את זה ההסקט כבר עבר. מזמן. לא משנה. המון המון מזל טוב.
תודה לדני על הברכה המרשימה.
טוב, מה עוד קרה?
בנוסף, אימצתי לחקי את על עיצוב ושייכות.
מה זה באמת?
זו תוכנית של חברתי הטובה ענבר בן צבי. למדנו אחד בתיכון. זו תוכנית על עיצוב הבית, הסביבה וכן על שייכות. מה שזה לא אומר. לא בטוח שהבנתי את הקונספט עדיין. התוכנית משודרת כל יום ראשון, פעם בשבוע או פעם בשבועיים, גם פה לא הצלחתי להבין מה קורה, ברדיו החברתי הראשון.
מה זה הרדיו הזה? לא שמעתי עליו.
זו תחנת רדיו ברשת, השמה דגש על נושאים חברתיים. עכשיו, למעט התוכנית של ענבר, אני לא באמת מאזין. בכל אופן, כל תוכנית מצולמת בשידור חי בפייסבוק, וענבר אחרי זה מעלה את זה ליוטיוב. אז אני הולך ליוטיוב, ממיר לקובץ שמע ומעלה אצלי. מי שרוצה להקשיב לתוכנית על בנייה, עיצוב, שייכות וכו', מוזמן להיכנס לאתר.
גם אתה היית שם.
כן, התארחתי בפרק על האדם הקדמון, על האדריכלות ועל אורך החיים שלו. היה נורא מעניין, ובוא נשמע את הברכה של ענבר.
כל החיים חשבתי שאני שונאת תנ"ך והיסטוריה. הסיפור שלי עם התנ"ך השתנה בכיתה י"ב, כשהגיעה אלינו מורה שלימדה את התנ"ך בצורה מעניינת. כמה שנים טובות אחר כך גם קראתי את התנ"ך מתחילתו ועד סופו, זאת הייתה חוויה יוצאת דופן. והסיפור שלי עם ההיסטוריה, עם ההיסטוריה שלנו כאן במזרח הקדום, בעצם התחיל להשתנות כשנתקלתי בפודקאסט המדהים שלך אילן, למה שבקטני, ואחר כך הפודקאסט על תקופת המקרא בארץ. זאת בשבילי חוויה באמת פותחת ראש, שונה מכל מה שהכרתי עד היום. הבנתי כמה אני ואנחנו יוצאי מערכת החינוך בארץ בעצם נמצאים ללא ידע, ללא ידע על המקום שלנו, על האדמה שלנו, על הארץ שלנו, על החברה שלנו. אני כל כך נהנית, הילדים אפילו צוחקים עליי שאני שמה עכשיו פודקאסטים במקום מוזיקה ביום שישי כשאני מבשלת. ככה אני נהנית מזה, ואני מחכה בקוצר רוח ל-200 הפרקים הבאים. אז תודה רבה רבה לך, לשותפים שלך בחלק מהפרקים וחלק מהפודקאסטים, אבל בעיקר בעיקר לך על מה שמבחינתי הוא מפעל חיים ומשנה חיים, משנה תפיסת עולם. תודה רבה.
ותודה לענבר.
אם אני זוכר נכון, אין לך בלגן באתר.
איך אני אוהב את העדינות שלך. בלגן, האתר קרס לחלוטין, התמוטט, נבלע. נעלם כמו דתן ואבירם באדמה.
מה קרה?
אני חושב בסבירות די גבוהה שמדובר באחד התוספים שגרם לקריסת האתר. התוסף של חנות מסחר אלקטרוני, חן שמחרתי את הספרים שלי.
באמת אי אפשר כבר לקנות ספרים באתר.
נכון, אבל זה כי הם גם נגמרו ועוד לא התפסתי מהדורה חדשה, ואני... זה בשלבי טיפול מה שנקרא.
ובקובץ דיגיטלי של הספרים?
יש את זה באינדי בוק, אבל גם שם יהיו שינויים.
אז מה עשית?
קודם כל, כל הקבצים מגובים מטף.
מזל, נעמת לקח מהפעם הקודם.
לא מזל, זה בכוונה. אספר לך סיפור, אני בשעתו, בתואר הראשון, הגשתי, הייתי צריך להגיש עבודה, סמינר אחד אחרון בתואר, ולטוס לדרום אמריקה לטיול של אחרי הצבא, ושבוע לפני הטיסה, חטפתי וירוס, אחד הווירוסים הראשונים, העבודה הלכה לעזאזל, לקחתי עצמי בידיים, תוך 4 ימים, הרמתי עבודה חדשה, רצתי מהר, מסרתי אותה במזכירות, התפסתי, ומשם פחות או יותר נסעתי לשדה התעופה. מאז למדתי לקח, לגבות, 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 וגם פה גיביתי את הכל, ואז בניתי את האתר שוב בגרסה הבסיסית שלו. לא העליתי שום תוכן, אלא רק את התוספים, ומיד אחרי התוסף למסחר אלקטרוני, האתר קרס שוב, אז אמרתי, אוקיי, כנראה זה החשוד העיקרי, the usual suspect. התחלתי מחדש ובנית אותו ללא תוסף.
רגע, לא היה גיבוי בשרת?
היה, אבל גיבוי עם התוסף. אז כל ניסיונות השחזור של אנשי התמיכה הטכנית נגמרו בקריסה רועשת. וכמו שאתה יודע, כל משבר הוא הזדמנות בעצם. אז יש דף של האזנה בלבד. כלומר, כל הפרקים רק להאזנה, ללא מלל וללא יוטיוב. למי שאין כוח לכל הסיפור מסביב, רק רוצה לשמוע אותי.
ראיתי גם שהמלל והאזנה בדפים נפרדים.
נכון. זה קשור לכך גם שפעם האתר היה מבוסס דפים. ועכשיו הוא מה שנקרא מבוסס רשומות, פוסטים. עניינים טכניים של הפצת התוכן, כל מיני RSS'ים וזה, אז בגלל שיקולים טכניים, הפרדתי בין המלל לבין השמע. מי שרוצה לקרוא צריך להקליק עוד אחד, אבל מכל שאר הבחינות הטכניות יש פה שיפור עצום.
יש עוד שינויים באתר?
בהחלט, בהחלט, בטח. עכשיו חבר המליץ לי ליצור רשימת השמע, מה שנקרא פלייליסט ביוטיוב. איך הוא אמר לי? אני שומע אותך רק ביוטיוב, אבל אתה מחסה כזה מגוון רחב של נושאים, ואני לא יכול תוך כדי נהיגה לחפש את הפרק שאני אוהב. תכין פלייליסט, כך שכל הפרקים בנושא אחד יהיו ביחד.
זה רעיון.
בדיוק. בוא נניח שאתה מאוד מאוד אוהב את המצרים, אבל לפרשני ימי הביניים אתה פחות מתחבר. אז ריכזתי עבורך את כל הפרקים על מצרים ברשימת השמעה אחת, ועבור מישהו שהוא ההפך ממך, את כל הפרקים על פרשני ימי הביניים. וכן הלאה, עכשיו מכיוון שהרעיון מתאים ליוטיוב, מדוע לא לעשות את זה באתר שלי יחד עם קבצי שמע? וכך יש גם רשימת האזנה באתר. כל הפרקים בנושא מסוים לפי קטגוריות שאני החלטתי אליהן, ואולי המאזינים יציאו לי קטגוריות נוספות, בינתיים אף אחד עוד לא הציע, מרוכזים בדף אחד בעצם.
יש פרקים שמופיעים יותר מפעם אחת?
בטח, למשל מסע שישה מופיע גם בקטגוריה של מצרים וגם בקטגוריה של היסטוריה צבאית למשל.
ספר לנו קצת על ערוץ היוטיוב שהתחיל בתור פתרון לנו, מאותגרי האייפון.
לאחרונה העליתי כמה סרטונים בנוגע לטיולים בארץ, אבל הורדתי אותם כי זה לא נראה טוב בסלולר, אז אני צריך לערוך אותם מחדש שיתאימו גם לסלולר. יש שם כל מיני כותרות וכתוביות, אבל זה צריך זכוכית מגדלת שושן עיוור בשביל הסלולר. וחלק גדול מהאנשים צורכים את התוכן בסלולר, אז אני לא רוצה שהם ישברו את העיניים, כי...
רובם.
רובם. אז זה נראה מצוין על מסך של 57 אינץ', בסלולר זה נראה חרה. אוקיי, אז בינתיים הורדתי אותם. מלבד זו אני כבר בונה תשתית לרגע שבו יהיה מורה דרך, וללא קשר התברר שיש אשכרה אנשים שמרוויחים כסף מיוטיוב, אבל בשביל זה צריך 1,000 מנויים ו-4,000 שעות צפייה.
ומה המצב שלך היום?
אני רחוק, יש לי 200 ומשהו מנויים ו-1,000 שעות צפייה. רבע הדרך.
כן.
אז קודם כל אני קורא קריאה נרגשת למאזינים. הרשמו ליוטיוב, תעשו, איך אומר זה, סאבסקרייב, נכון? כן. מרוב שאני מתרגם לעברית שכחתי את המונחים מהאנגלית.
יוטיובר,
כן. כן, תעשו את הסאבסקרייב הזה, ותרשמו בהמוניכם, ותצפו גם בדרך היוטיוב, זה בסדר? ופרסמו כמובן וכו' וכו'. עכשיו, אבל מעבר לזה שאני רוצה שאנשים ירשמו כמינויים, אז אני הולך להציע תוכן שהוא יהיה ייחודי רק ליוטיוב. כלומר, שלא תקבלו את זה לא בפייסבוק ולא באתר. כלומר, סליחה, כן באתר, כי זה סופר צפיות ביוטיוב, אבל לא בפייסבוק.
כן. מי המתחרים שלך היום?
קודם כל, אני רוצה להציר שאין לי אויבים. זה בתור התחלה. למרות שכל בוקר אני בודק מתחת למכסה המנוע. אבל תכלס, אני לא רואה בהם מתחרים שלי, אני רואה בהם עמיתים שלי. וזה חשוב. קודם כל, אני מדבר על דוקטור ליאור רבין, והשחקן שרון אלכסנדר, מהפודקאסט של התנך. וגם יתם שטיימן עושים תנך. וגם עקיבא ויטקין, מה שלא סיפרה לי הגננת, על פרשת השבוע, למרות שכבר התקדם קצת. עכשיו, ליאורה ואני חברים די טובים, גם שאנחנו מסכימים על מעט מאוד דברים, וזה כל הכיף. בוא נשמע את הברכה של ליאורה ושרון.
שרוני.
כן, ליאורה.
אתה יודע שאילן ידידנו חוגג יום הולדת 200?
אילן בן 200? נראה צעיר.
לא.
לגילו.
הוא נראה צעיר לך מגיל 200?
כן, קצת.
כן, אבל הוא... מה שלא אמרתי לך, זה שהוא חוגג 200 תוכניות.
200 פרקים בפודקאסט שלו.
200 פרקים בפודקאסט המשובח שלו, דברי הימים.
אז נאחל לו מזל טוב, ושיגיע ל-1200, מה שלא בקצב הזה שלו, זה לא כל כך רחוק.
כן, אבל אנחנו מאחלים לו מזל טוב.
טוב, ושימשיך לעשות את העבודה המדהימה שלו.
נהדרת, כן.
כן.
אילן.
ברכות. ברכות מליאורה ושרון.
אילן, ברכות משרון וממני, yeah. אוהבים אותך
לגמרי.
ומאחלים לך את ההצלחה הכי גדולה עם הפודקאסט הנהדר שלך.
תודה לליאורה ושרון.
מה עם רן לוי, ידידנו להקה?
אכן, איש יקר, עזר ועוזר לי המון. אגב, כשהאתר קרס, הוא נתן לי את עצת הזהב שחיברה יחד את כל החוטים ואפשרה לי לרוץ קדימה. בוא נשמע את הברכה של רן לוי.
אילן ידידי, כאן רן מעושים היסטוריה, ואני רוצה לאחל לך מזל טוב אדיר לכבוד 200 פרקים. 200 פרקים, חתיכת הישג מדהים. התוכנית שלך היא פשוט, היא מגלמת בתוכה את כל מה שיפה בעולם הפודקאסטים. גם התוכן הנהדר שחושף בפניי, בפני כל כך הרבה אנשים אחרים, את ההיסטוריה הנהדרת הזאת של האזור שלנו, שאף אחד מאיתנו לא למד, אני חושב, בבית הספר, וקהילה. קהילה נפלאה של אנשים שהצלחת לגבי סביבך, כל אחד מהם, ואת חלקם אני מכיר גם באופן אישי, כל אחד מהם אדם משכמו ומעלה. אז אין ספק שעשית פה, עשית פה משהו נפלא, והבאת חדווה של ידע וגילוי להמון המון המון אנשים. ואני מאחל לך שתמשיך, ותמשיך לעשות לנו טוב, להביא לנו את הידע המדהים הזה, ואני ממשיך לחכות כל שבוע לעדכון על פרק חדש של דברי הימים. אז המון המון מזל טוב, והנה לפחות לעוד 200 או 300 פרקים אפשר להגיד. בהצלחה.
תודה לרן לוי.
איך אתה עם יותם?
בסדר, אנחנו באותו נושא אבל מאוד שונים בסגנון שלנו.
נשמע את הברכה של יותם שנכנסה בזמן פציעות.
שלום לכל המאזינים ולכל המאזינות של דברי הימים. אהלן, כאן יותם, עושים תנך, האחות לנשק של דברי הימים. וואו, 200 פרקים. כשהבנתי שזה הולך לקרות ואילן סיפר לי על זה, אמרתי, מה? איך זה יכול להיות? הפרויקט האדיר הזה שאילן מוביל בהצלחה ובכישרון כה רב, כמה וכמה שנים כבר, הגיע לפרק 200. מדהים. אז אילן היקר, מה אני אחל לך? עוד 200 פרקים? נראה לי שזה קטן עליך. עוד 2500 שנה של פרקים? זה כבר נראה לי הרבה יותר סביר. אני מאחל לך שתמשיך להנגיש בצורה כל כך חכמה ויפה ואינטליגנטית את ההיסטוריה שלנו, של עם ישראל, של עולם המקרא, של עולם התנך. אני בטוח שהמאזינים שלך מוכירים ומעריכים את ההשקעה הרבה שמאחורי כל פרק ופרק, את המקצוענות, את הדיוק, את הפרטים. שנמשיך להתראות בעוד פרקים כאלה כמו שאתה עושה ותמשיך לעניין אותנו. אני אישית מרגיש שגם כשאנחנו מגישים פודקאסטים שונים, אנחנו שנינו באותה מערכה, בטח בימים כאלה של הפיכת התנך למשהו הרבה יותר דתי ותיאולוגי ופחות מחקרי, פחות היסטורי. אז אני מרים כוס וירטואלית פה באולפן, מזל טוב.
תודה יותם. וכמובן, יובל מלכי הצדיק.
שלום אילנה בקסיס, כאן יובל מלכי מהפודקאסט קטעים. והפודקאסטים היסטורי לילדים ומלחמת העולם השנייה שמשודרים בכאן. רציתי לאחל לך מזל טוב. חבר'ה, תהיו רגע בשקט, אני מקליט פה ברכה. באמת. רציתי לאחל לך מזל טוב, רגל הגיעך לפרק 200. פרקים שיש בהם הרבה ידע ועריכה גם, וזה לא, לא דבר פשוט. חבר'ה, אני, אם אפשר טיפה תעזוב אותו, נו. זהו, בכל אופן, רציתי לאחל לך המון המון מזל טוב, ונתראה בפרק 300.
תודה יובל.
הזכרת קודם את דודו ארז, את הפינה אצל דודו ארז. ספר קצת עליו.
אוקיי, קודם כל מדובר בחור מקסים. באמת, סקרן, ידען, שואל שאלות. הוא מאוד מצחיק גם בחיים אגב. כמו שאתה רואה אותו בטלוויזיה, כך הוא בחיים. עכשיו, כשהייתי באולפן אצלו, הייתי פעמיים או שלוש, אתה יודע, נזקקתי לכל כושר השליטה העצמית שלי, על מנת לא לצחוק כל כמה רגעים, ועכשיו אני מדבר איתו פעם בשבוע בפינת התנך. מאוד מומלץ להאזין, בשידור חי, ימי ג' סביב 8:15-8:20 בבוקר, או כמובן באתר, או של רשות השידור, או עדיף אצלי, כי זה מעלה לי את מספר האזנות, למרות שאני באיזה שרת מחורבן, שאין סטטיסטיקות מי יודע מה, אבל ככה זה, שרת חינם, הסטטיסטיקות נראות כמו, לא רוצה להגיד לך כמו מה, בוא נשמע את הברכה של דודו ארז.
דברי הימים פרק 200, וואו. שלום לכם מאזיני ומאזינות, ההסקט הנהדר דברי הימים של דוקטור אילן אבקסיס, וברכות על פרק 200 של ההסקט האגדי הזה, שאני באופן אישי מאזין לו מדי ריצה. כן כן, תודה לך דוקטור אילן אבקסיס על הסקט מרתק ומחכים. שוב, מזל טוב ממני דודו ארז.
תודה רבה דודו.
אילן, כמה מאזינים יש לך היום?
לא יודע.
מה זאת אומרת לא יודע?
לא יודע, כי אין באמת דרך אמיתית לדעת. נתחיל בזה שעצם הדגרת. עצם...
גם הדגרת.
כן, כתבתי הדגרת, זה... אוקיי. מה כתוב? כתוב את גרת, קראתי כמו שצריך.
קראת יפה.
נתחיל בזה שבעצם הגדרת המושג מאזין או האזנה אינו ברור.
למה אתה מתכוון?
בעצם איך אתה סופר האזנה? מי שהוריד את הפרק ואולי לא שמע בכלל? מי שהזין בסטרימינג, האם הוא צריך לשמוע הכל? 90% זה בסדר? 50%, 80%, 30%? איפה עובר הגבול בעצם? ונניח שמישהו מאזין לפרק במכונית, ויחד איתו נוסעים שלושה חברים. כולם מאזינו. איך אני סופר? האזנה אחת או ארבע? איך אני יודע בכלל כמה יושבו איתו באוכל? אני לא יודע את הדברים האלה. ומה עם האזנות חוזרות? מישהו שמע את הפרק ושמע אותו עוד פעם, פעמיים, שלוש, ארבע. זה מאזין אחד או חמישה מאזינים? ונניח מישהו לחץ נגן, ואחרי דקה הפסיק, למחרת לחץ נגן עוד 3 דקות, זה עכשיו האזנה, הוא לא שמע אפילו 10% מהפרק, אני לא יודע. ואם הוא שמע 5 דקות וזהו, ואין לו מושג על מה הפרק, בקיצור, אין באמת דרך למדוד את זה. ועכשיו בוא אתה תגדיר לי מה זה מאזין.
באמת בעיה.
לכן אגב, כשמישהו מתגאה שיש לו כך וכך האזנות, אני ספקן ומדובר בערכה. אולי טובה, אולי לא, אבל זו הערכה.
כמו שאני מכיר אותך, אתה בטוח יש לך איזה הערכה.
אמת, אבל זה קצת חוסר אחריות, אני חייב להגיד.
ממתי הפריע לך חוסר אחריות?
צודק, אף פעם באמת.
אז איך אתה מעריך?
אני אעשה ככה, אני רואה כמה מילים יש לי ביוטיוב, וכן בכל היישומונים, האפליקציות השונים שמראים לי נתונים כאלה, למשל פודקאסט אדיק, פודקאסט ריפאבליק, פודבין וכו', יש לי כמה נרשמים לערוץ הספציפי הזה. אני רואה גם כמה רשומים אצלי בשרת. אני סוכם את כל המספרים, עכשיו, מכיוון שלא כל המאזינים מאזינים אדוקים, אני מוריד שליש בלב שקט. על זה אני מוסיף כמות זהה של מאזינים ממקומות שאני לא רואה. יישומונים שלא נותנים לי מספר, אלה שמאזינים ישירות באתר, אין לי גוגל אנליטיקס אגב, וכולי וכולי, כל מיני הערכות, וכך קיבלתי מספר האזנות לפרק, מוערך, שמכיוון שאני אופטימי בטירוף וטירוף וטירוף, והמספר הזה אני מוריד חצי. לדעתי, מספר האזנות בפועל הוא יותר גדול, אבל המספר הזה אני חותם בלב שקט.
והמספר הוא?
3,000, מספר עגול.
יפה.
יפה מאוד.
למה אין לך גוגל אנליטיקס?
הסיבה היא כי אני לא מוכר פרסומות וחסויות, וההתעסקות בגרפים זוללי הזמן הזה לא באמת חשובה. עכשיו, בינינו, מה זה משנה אם באמת יש לי 3,000, 3,005 או 2,847? עכשיו, אם יהיה לי ערוץ מנויים בתשלום, אז זה ישנה. כרגע זה לא, אגב, אני חושב על ערוץ מנויים בתשלום.
אוקיי, תתקן אותנו בבקשה.
בהמשך, כשנדבר על תוכנית בעתיד, אני ארחיב על הסיפור הזה.
סבבה. מה קורה בתחום העסקתים בארץ?
בתחום העסקתים בארץ יש פריחה מטורפת למרבה השמחה.
למה למרבה השמחה? זה המתחרים שלך.
הם לא מתחרים, הם אמיתים, אמרתי את זה, והמדיום הזה הולך ותופס נפח ותאוצה וחלק גדול מצריכת התוכן של האנשים. כשיש גאות, גם הספינה שלי עולה.
מי למשל?
לך כמה שמות חבר'ה שאני איתם בקשר, שאני גם פה ושם מקשיב להם, או פחות. אז יש את דנית בן דוד, חברה יקרה וטובה, מפודקאסט על עקבים, תוכנית נשית, לא הקשבתי, ויש לה תוכנית חדשה מאחורי המיקרופון, בתוכנית היא מראיינת שדרי עסקת אחרים. מה כתבתי פה? בוא באלף? שאני אהיה בריא, מה זה השטויות האלה?
לא נורא, הכל בסדר.
בוא היא מראיינת שדרי עסקת אחרים, בוא באלף, כן. עכשיו בוא נשמע את הברכה של דנית.
אילן היקר, ברכות לרגל הקלטת פרק מספר 200 של הפודקאסט. אני מאחלת לך שכל הקלטה תלך חלק וללא תקלות, שתמשיך ליהנות מהדרך ולא רק מכמות האזנות. שלא יתפקשש לך משהו בעריכה, ושעד פרק 300 תצליח להגדיל עוד יותר את ההפצה. שתמיד יהיו לך עשרות תכנים לדבר עליהם, לפחות ב-100 הפרקים הבאים. ושתמיד יהיו לך בפודקאסט אורחים נחמדים ונעימים. מאחלת מכל הלב דנית בן דוד מהפודקאסטים, מאחורי המיקרופון ופודקאסט על עקבים.
תודה רבה דנית. מי עוד?
יש את דנה הילמן, מעבר פלילי, גם תוכנית פשע מרתקת, מומלץ בחום. בוא נשמע את הברכה של דנה.
שלום למאזיני דברי הימים. כאן דנה הילמן יוצרת ההסקט עבר פלילי. הסקט פשע אמיתי ישראלי שעוסק במקרי פשע, במשפט פלילי ובקרימינולוגיה. לכבוד חגיגות 200 פרקים, אני מברכת את אילן ואתכם בעוד המון פרקים בעברית צחה. שיברו על דרך הישר ושיהיו לכם רק ימים טובים וצודקים. ואשמח להשתמע גם בעבר פלילי. ועד אז, המשך דברי הימים, צודקים לכם.
יופי, תודה רבה דנה. מה עוד?
יש המון, אני אזכיר גם את אביב מלכה וחיים פסחוב. יש להם תוכנית בשם מדברים ספרות. בוא נשמע את הברכה שלהם.
שלום לכולם. כאן אביב מלכה מהסקט מדברים ספרות. אילן היקר, תודה לך על הברכה. והנה, הברכה בשבילך. ויהי בשנת שש לעלייתו של ההסקט דברי הימים, והיו לו כ-200 פרקים. מי ייתן ותקליט עוד 200 פרקים לפחות, ואפילו יותר. ההסקט מעניין, מחכים ומרתק. אני לומד ממנו המון. ובמיוחד מהפרקים הקצרים של דבר היום, אני ממליץ לכולם להאזין. מרתק ממש. להתראות לכם.
יופי, תודה רבה אביב. יש להם חתיכת סיפור, לא?
כן ולא. מה הכוונה? כן, כי הם עיוורים, כבדי ראייה מה שנקרא. לא, כי זה לא קשור. אם התוכנית שלהם טובה, אז מה זה משנה אם הם עיוורים? ואם היא רעה, זה גם לא משנה. הם עיוורים, הם לא אידיוטים, זה מה שחשוב לזכור את זה. זה שהם עיוורים, זה לא מעלה ולא מוריד. והתוכנית שלהם אגב מצוינת.
יש לך עוד?
מה זה, רביעיות? מה אנחנו? יש לך עוד? מה זה? אז כן, יש. בוא, אחד אחרון אני חושב. חברי וראי עקיבא ויטקין.
זה מהפרשת השבוע.
בדיוק, למרות שהוא כבר התקדם לספר יהושע. בואו נשמע את הברכה של עקיבא.
שלום למאזיני דברי הימים, כאן עקיבא ויטקין, ממה שלא סיפרה לי הגננת, הסקט על הסיפורים שבחורי הפסוקים. ואני רוצה לברך את אילן על הגיעו לפרק ה-200. וואו, אילן, אתה מהאבות המייסדים של עולם הפודקאסטים בעברית, אתה מגדולי התורה של הפודקאסטים בענייני תנ"ך, ואתה גם מורי ורבי לענייני פודקאסטים. אתה מלווה אותי כל כך הרבה זמן, אני עוד זוכר שהזנתי לך עוד מהפרק הראשון, כשלא חלמתי שיום אחד גם אני אעשה משהו שככה אוחז בשולי גילימתך. אז לחיי המאה הפרקים הבאים, תמשיך כך אילן.
תודה עקיבא.
טוב, בוא נדבר עלינו.
מה זה עלינו, שאני אבין?
עלינו, מועצת החכמים.
אוקיי.
היו שינויים במועצה?
כן, חברים עזבו, חברים הצטרפו, אבל ככה זה תמיד. אז קודם כל אני מודה לכל אחד ואחת שהיה בשלב כזה או אחר חבר מועצה. ואני מודה מאוד 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 לחברי המועצה הנוכחים.
שאלה שככה מסקרנת אותי בזמן האחרון. מאיפה הרעיונות לפרקים? ואחרי 200 פרקים מתחילים לגמר הרעיון.
אז א' לא, והשאלה הזו מסקרנת לא רק אותך. פתחתי בשעתו שרשור שאלות מהקהל בנוגע לתוכנית, ומאזין ותיק ומסור בשם אליחי כנפו, צדיק יסוד עולם, כפרה עליו מה שנקרא, שאל שאלה דומה. הוא שאל מה מקורות ההשראה שלך?
ומה עם מקורות ההשראה באמת?
דברים רבים. נתחיל בזה, קודם כל ספרים ומאמרים שאני קורא, שם אני נתקל לא מעט ברעיונות שמדליקים אותי, ובחלק מהמקרים הופכים לפרק. שאלות של מאזינים או של קרובים, גם נותנים לי כמה רעיונות לפרקים. למשל, הבת הקטנה שלי, נטה, שאלה אותי פעם, מה הקשר בין חיפושית למשה רבנו? הופ! ככה נולד הפרק על דמויות מקראיות שהפכו לשם עצם. לפעמים זה משהו ששמעתי או ראיתי במקרה, פעם ראיתי תקרת כלבים אצלנו במושב, ועלה לי רעיון לפרק על הכלב במקרא. לפעמים זה פרקים של העמיתים שלי, כשאני חש צורך אז להגיב על הפרק שלהם. למשל עכשיו ליאורה ושרון, בזמן שאנחנו מקליטים, הפיקו מיני סדרה על קומרן, וברור לי שתבוא תגובה ציונית הולמת לפרקים שלהם.
כמה זמן לוקח לך להכין פרק?
מה שנקרא מחוף לחוף, מהתחקיר, כולל ההקלטה והעריכה, ועד שמור כ-MP3, משהו שבין 5-15 שעות, תלוי.
בזמן?
ממש לא, זה מעט. אילו הייתי יכול, הייתי מקדיש לכל פרק זמן כפול, אבל תמיד קם המתח הזה בין הרצון להוציא פרק ברמה הכי גבוהה לבין העובדה שמדובר בסופו של דבר בתחביב. אני מאוד מקווה שהצלחתי למצוא את שביל הזהב.
מהו שביל הזהב?
שביל הזהב הוא עמידה בזמנים מקודש קודשים. כל שבועיים יוצא פרק. ואם יש בעיה בזמנים, הוא יוצא יום או יומיים לפני. ואם צריך לקצר, לחתוך, לשנות, ליצור חלק ב', זה בסדר. העיקר שאני מרוצה מהתוצאה. הרף התחתון הוא 80%.
מה זה 80%? מה הכוונה?
ברוב המקרים אני מרוצה מהפרק 100%. אבל אם בשל אילוצים שונים אני לא מצליח להגיע ל-100%, אז 80% זה בסדר לי. לשמחתי יש מקרים בודדים מלבד, בהם ירדתי מה-100%.
איזה למשל?
נראה לך שאני אגיד בכל רם, המאזינים לא יודעים, למה לקלקלם?
לא.
יפה.
בסוף כל פרק, אתה מזכיר למאזינים שהם יכולים לתמוך בך בקופי ובפטריון. מה זה?
אוקיי, קופי זה אתר שבו אתה יכול לקנות ליוצר כלשהו כוס קפה דיגיטלית בסך $3. יש קופי גולד אגב שניתן להציע מוצרים רבים יותר, למשל מים בדולר, פיצה ב$5, רוחה ב$15 וכו' וכו'.
יש לך קופי גולד?
לא, אני רוצה, אבל הם רוצים לחייב את כרטיס האשראי הישראלי שלי, ולא את יתרת הפייפל שלי בדולרים, עוד שיש לי שם כמה דולרים, ואת הכסף הם מעבירים לפייפל.
והפטריון?
זו חזרה לשורשים. מימי הרנסנס למשל, את אדם עשיר היה פטרון של אומן כלשהו. למשל, מיכאל אנג'לו קיבל כסף עבור אמנותו. רפאל, דונטלו, לאונרדו דה וינצ'י.
כל צבי הנינג'ה.
בדיוק. הרעיון שאומן יוצר קיבל לו, לא היה מוכר אז. אתה רוצה ליצור באופן חופשי? סבבה, על חשבונך. אף אחד לא צריך לממן אותך. בטח אם אתה אומן כושר שיודע לייצר פרובוקציות בשקט.
אז מה זה הפטרון?
זהו, המאזינים יכולים לאמץ יוצר כלשהו.
למשל אתה.
בדיוק. וכך להרוויח מעט כסף. למרבה השמחה אני מצליח לקבל החזר הוצאות, לא יותר, אבל אני לא מתלונן כרגע, כי זה עדיין תחביב.
אתה תקבע כסף עבור התכנים שלך?
יש תכנון כזה. בזמן הסגר נוכחתי לדעת שיש ביקוש לתכנים שלי.
ועוד איך?
ועכשיו, לקראת תום קורס מורי הדרך, אני מתכונן לעולם ללא תיירים, או ממש מעט תיירים, לכן אני אגב בעיצומו של הליך ייעוץ עסקי.
עם מי אתה עושה את זה?
יניב זייד, דוקטור שכנוע, הוא גם דוקטור אמיתי למשפטים. אז הוא מייעץ לי איך להפוך את העיסוק לעסק ומלווה אותי. ואחד הדברים, לא הראשיים, אבל אחד מהם שעלו בייעוץ, זה הפיכת חלק מתכני האתר לתכנים בתשלום. גם תכנים חדשים שאני מתכנן ועמל עליהם בימים אלו ממש, ואולי חלק מהישנים.
חלק?
כן, ימשיך להיות תוכן חינמי כמובן, והנושא עוד בתהליך חשיבה. מובן שאני אשתף את המאזינים מיד כשהדברים יהפכו מרעיון מופשט לקובץ MP3 או MP4. עכשיו, עניין התכנים בתשלום הוא רק חלק מתוך המכלול העסקי השלם שאני בונה אתה. אבל קודם בוא נגמור לתכנן וליצור, ואז אעדכן בצורה מסודרת.
לא לפשוט את אור הדוב לפני שצדת אותו.
בדיוק. אל יתהלל חוגר כמפתח.
אני זוכר שהייתה לך הופעה מול קהל.
אמת, זה עוד דבר שאני מתכנן להחזיר אותו. זה נקרא תנ"ך לפנים עם חברי הטוב אסף וול.
איך זה היה?
היה נחמד, אבל לצערי זה לא המשיך הלאה עם אסף.
למה לא?
כי קשה לעבוד בזוג כששנינו כל כך שונים. אני כנראה בעייתי.
הזכרת קודם את השאלות של המאזינים. ראינו את השאלה של אליחי. אולי בוא נראה עוד מספר שאלות. למשל רוני, רוני קדושים.
רוני, איש יקר וחשוב, מאזין מסור ונלהב שלנו.
אמת. אז רוני טעה בנוגע לשילוב האמונה והמחקר. איך אתה מתמודד עם חבר דתי שרואה במחקר כפירה?
נתחיל בזה שאין קשר. מחקר הוא מחקר ואמונה היא אמונה. מחקר מעצם טבעו מטיל ספק בכל. מעמיד הכל לבחינה. ואם הממצאים לא מתאימים לתיאוריה, משנים את התיאוריה. האמונה גם בוחלת. אני לא מאמין ברעיון של חסידים שוטים, למרות שיש כאלה, אבל עוצמת הביקורת והנכונות לשנות את התיאוריה קטנות בהרבה. נכון הדבר שלפעמים יש התנגשות, בטח ובטח, בתחום המקרא והדת. האמונה אומרת שמשה קיבל תורה מסיני, המחקר אומר שלא. אז אתה יכול להיות מחקרי וביקורתי ולשים את האמונה בצד. אתה יכול להיות מאמין ולשים את המחקר בצד. שניהם בסדר. ואתה יכול גם להיות דתי ועדיין לחשוב שמשה לא קיבל תורה בהר סיני.
איך אתה מתיישב?
זה שמשה לא קיבל תורה בסיני, זה לא אומר שאין אלוהים. שני דברים שונים. אמונה היא משהו שלא ניתן לאושש או להפריך בניסוי. לכן אמונה ומדע לא באמת מתנגשים, כי מדובר על כדור ובננה, הם מראש לא יכולים להיפגש. עכשיו אני מזכיר שהתנ"ך הוא ספר דתי, ספר חינוכי, ספר אמוני. הוא לא ספר מדע, הוא לא ספר אסטרונומיה, והוא גם לא ספר גיאולוגיה. הוא מראש לא מתאמר לעסוק בכך. מי שמחפש את כל זה בתנ"ך, אז א', הוא לא מבין את התנ"ך, ב', זו בעיה שלו.
מה קורה במערת הנטיפים?
מה קורה במערת הנטיפים?
איך אתה מסביר לאדם דתי את גיל המערה והנטיפים?
אני אומר להם שהמערה קיימת 5 מיליון שנה, והזקיף הכי ותיק הוא בין 1.5 מיליון. אני מציין שיש דעות אחרות, וזה בסדר.
איזה דעות אחרות?
למשל, שאלוהים ברא עולמות והחריבם, ככתוב במדרש, או שאנחנו לא יכולים לדעת את הזמן האלוהי בבריאה, לפני שנבראו המאורות, או שיום בעיני האל הוא כמו 1,000 שנה בעיני האדם, וכו' וכו'. עכשיו, כשבאים ילדים חרדים, אני עוקף את המוקש בכך שאני אומר שנים רבות.
זה בהחלט עוקף. זה היוזמה שלך?
ממש לא. כי אחרי שכמה רבנים ומחנכי כיתות ביקשו ממני לא לספר לילדים בכיתה ג' שהעולם קיים 5 מיליארד שנה, פתרתי את הבעיה בכך שאני אומר שנים רבות. אני לא משקר, שנים רבות.
למה אתה לא אומר להם את גיל המערה האמיתי?
קודם כל, כי המורה שלהם ביקש, ומי אני שנשבור לו את המילה. ודבר שני, אני לא אחראי לחינוך שלהם. זו חוכמה מאוד קטנה לזרוק להם איזה דבר כפירה, ומי שמתמודד עם זה, זה לא אני אלא מישהו אחר.
ויש חרדים שמוכנים לשמוע את הגיל?
כן, תתפלא. חלק מתווכחים איתי, וחלק לא. בכלל גם התפיסה שלנו, החילונים לצורך העניין, בקשר חרדים, כאילו כולם הם אורץ צבאי, כלומר כולם אותו דבר, שגויה לחלוטין.
אז מה אתה עושה עם חבר דתי שרואה בדבריך כפירה?
אתה מבין קודם כל שהחברים הדתיים שלי יודעים מה דעתי, ולמרות זאת נשארים חברים שלי. הדתיים שחברים שלי הם מראש סבלניים לדברי ההבל שלי.
איך אתה מסביר את זה?
קודם כל הם מראש פתוחים לרענות אחרים. דבר שני הוא שאני לא מזלזל במסורת, לא מגחיך אותה ולא לועג לה. יש לי לא מעט פרקים על חזל או על פרשני מי הביניים, ועכשיו אם אתה זוכר את הפרק המשולש על חיבור התורה, הרי את החלק הראשון הקדשתי לשאלה, מדוע בכלל המסורת סבורה שהתורה ניתנה למשה בסיני, הראיתי את התהליך המחשבתי שהוביל את חז"ל לאמץ את הגישה הזו, הצבעתי להיגיון העומד מאחורי הגישה הזאת, ואחר כך הסברתי מדוע לדעתי גישה זו אינה נכונה. אז בחור דתי שמאזין לי, לא מרגיש שאני מזלזל בו או תוקף את אמונותיו. אנחנו לא מסכימים וזה בסדר.
דתיים לא מאשימים אותך שאתה מבזה את התורה? מזלזל בתורה? שאתה בא להרוס את התורה?
מאשימים, אז מה?
מה הכוונה?
שים לב, אני למדתי בתיכון 5 נקודות מקרא. יש לי תואר ראשון בתנך, תואר שני בתנך, תואר שלישי בתנך. שרפתי שנים אין ספור בלימודי אקדית, יוונית וגרמנית, כל שפה ברמת גם מתחילים וגם מתקדמים. קראתי עשרות אלפי מאמרים ואלפי ספרים, השקעתי ימים כלילות בכתיבת עבודות, לא עצמתי עין במשך לילות בדוקטורט, השקעתי דמים מרובים בספרים ומילונים, ניכרתי באין ספור כינוסים משמימים שאני לא מאחל לאויבים שלי את השימום שהיה שם, הפסדתי הזדמנויות כלכליות למחביר, וכל זה, הכל מה שאמרתי, מתוך זלזול עמוק בתנך, והשכר בשבע ספרות שאני מרוויח חודש בחודשו, הודות ללימודי המקרא.
הרגזתי אותך.
קצת.
שאלה הבאה. אורי ארליך.
צדיק יסוד עולם. האיש שמתמלל פרקים חסרי תמלול. אני אמור להקליט עמו פרק אגב על מגילת איכה, אני מחכה שהוא יחזור אליי.
יפה. הוא שאל איפה אתה מחפש את החומר.
קודם כל בזיכרון. וכל אחד קיבל מתנה, אני קיבלתי זיכרון טוב. הכלי השני בחשיבותו הוא המקרא. אחר מכן הקונקורדנציה. הקונקורדנציה מגלה לי מידע רב, כאילו האלוהים נמצא במספרים הקטנים, זה הקונקורדנציה. לאחר מכן הספרייה שלי, ואז אתרים ברשת כמו מתח, כותר, מאגר ספרות הקודש, פרויקט השו"ת של בר אילן וכו' וכו'. ולפעמים כשיוצא לי גם ספריות אקדמיות. למרות שמאז שאני לא במכללה, אז קצת פחות.
וכמובן ויקיפדיה.
גם לשלוש מטרות. מטרה הראשונה זה קודם כל לראות את חוכמת ההמון. אני לא מזלזל בחוכמת ההמון. אני אומנם דוקטור למקרא ואני משכיל, אבל ההמון ביחד גם יכול לתת דברים יפים. דבר שני, זה תחת הסעיפים לקריאה נוספת או קישורים חיצוניים. יש שם לפעמים פנינים, מפנים אותך למקורות מידע שאולי אני לא מכיר לפעמים, או שאני רוצה, וואלה, הזכירו לי, נכון, יש את המאמר הזה והזה. והסיבה השלישית זה לברר איזשהו פרט מסוים מאוד נקודתי, למשל, מי קדם למי? סמסו אילונה או סמסו דיטונה?
זאת השאלה. מי קדם למי?
סמסו אילונה. הוא הבן של עמורפי, שמוכר גם כחמורבי, וסמסו דיטונה הוא הנכד של הנכד שלו.
יובל קרן?
עוד מאזין ותיק ומסור?
אמת. הוא ביקש לקבל המלצות על חוקרים וחומרים, מהם אתה שואב את המידע.
כן, זו שאלה יותר מומקדת מהקודמת. אז למשל, יוסי גרפינקל וסתרב על קייפה, ישראל פינקלשטיין על תודות ישראל, נתן וסרמן בספר על האמורים, איתמר זינגר זיכרונו לברכה בספר על החיטים, שמואל החיטוב ייבדל לחיים ארוכים בספר על הכתובות, אלכסנדר רופא ייבדל לחיים עוד יותר ארוכים, מורי ורבי על ספרות התורה והנבואה, סדרת מקרא לישראל, כל מה שיצא שם, עולם התנך, כל מה שיצא שם, יאיר זקוביץ, שר היפת, ולהאוזן, אברהם גייגר ועוד ועוד, הכל בעברית או תורגם לעברית. וגם לפעמים ספרים באנגלית, אבל זה מה שנקרא למטיבי לכת.
מעניין.
יש עוד מקורות ודברים, אבל מה שנקרא, אני רואה את השעון, הפרק הגיע לסיומו.
הזמן טס שנהנים.
לא תגיד את זה בהתלהבות.
הזמן טס שנהנים.
נכון, ועכשיו אנחנו מסתכלים, עכשיו השעה 10:50 בערב, ובשמונה וחצי בערך, אנחנו מקליטים במוצאי תשעה באב, ובשמונה וחצי בערב הגיעו לפה גדוד קרנפים רעב של חבר'ה מהמחלקה במילואים, אנחנו עושים מפגש מילואים, אנחנו מתחילים פה להכין את ההכנות, ואנחנו צריכים לסגור את הפרק, מה שנקרא.
אמת.
אז עמית, תודה, תודה רבה לך.
תודה לך, שהערכת אותי. על מה יהיה הפרק הבא?
לא יודע, אנחנו מקליטים הרי זמן רב מראש, אני כבר אוסיף בעריכה מה שצריך.
הפרק הבא יעלה באלף במר חשבן, שם הפרק אישטר אחזה בידי, על האוטוביוגרפיה של חתו שלי השלישי. ולא נשכח את אחינו הקטן, הפודקאסט, ההסקט של התנך, עם דוקטור ליאורה רביד והשחקן שרון אלכסנדר, שבימים אלו ממש עוסקים בפרקים על קומרן. שווה הזנה, וכמו שהבטחתי, תהיה תגובה ציונית הולמת. מתישהו.
100%. להתראות.
להתראות צדיק. הלאה, היה אחלה. הנה, פייצה פרק אפילו.
כן.